ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
השבוע יצא לי לדבר עם מישהו שהתבטא בפניי בישיבות הקדושות כך וכך הם פני הדברים. שאלתי אותו, מה זה הישיבות הקדושות? והוא ענה לי, משהו ענה לי. אמרתי לו שגם ישיבת הכותל זו ישיבה קדושה. ביסוד הדברים של אותו אדם מונחת תפיסת עולם שכוונתו, אני חושב, גם לא הייתה למרכז הרב ודומיהן. אבל השאלה באמת, מי הן ישיבות קדושות? צריך לברר את המושגים, את המושגים. מהי ישיבת הסדר? ישיבה קדושה? מי אנחנו? מה תפקידנו? ישיבת הסדר מנסה לחבר בין שני דברים שלכאורה אינם מתחברים. הגמרא אומרת, מסכת עבודה זרה, אי ספרה לא סייפה, ואי סייפה לא ספרה. משמעות הדברים נראית שאין חיבור בין הספרה והספרה והסייפה, בין הספר והסייף. לא יכול להיות חיבור, ככה לכאורה נראה. למרות שהנושא שם הוא אחר. מהותה של ישיבת הסדר היא בשילוב הזה. אז איך אם כן מסתכלים על השילוב הזה? כותב הרב זצ"ל באורות בפרק המלחמה, אנו מסתכלים בדורות הראשונים המסופרים בתורה, בנביאים, בכתובים, אותם הדורות שהיו עסוקים במלחמה, והם הם הגדולים שאנו מתייחסים אליהם בידידות וגדולת קודש. כשמתבוננים בתנ"ך, מי הם הלוחמים במערכות ישראל? אנו מגלים דבר פלאי, אלו הם הגדולים שאותם אנחנו מעריצים ומגדלים. אברהם אבינו, הלוחם הראשון של בית ישראל, הכונס את צבאו למלחמה בארבעת המלכים. יעקב אבינו, היוצא למלחמה באנשי שכם, כמו שכתוב, שלקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. אמנם חז"ל דרשו, והרבה פעמים אנחנו מבליטים את הדרשה, בצלותי ובבאותי, אבל הפשט הוא, כמו שכותב שם רש"י במקום, וכמו שאומר הפסוק, שחגר, אומר רש"י, שחגר יעקב כלי מלחמה כנגד האויבים. יעקב אבינו, ישתם יושב אוהלים. דוד המלך, נעים זמירות ישראל, הלא הוא עדין או העצני, שמבררים חז"ל שכשיוצא למלחמה מקשה עצמו כעץ. הוא חזק, הוא קשוח, הוא גיבור מלחמה, אבל כשהוא בבית המדרש הוא מעדן עצמו כתולעת, הוא מתבטל בפני רבותיו, כמו שאומרת הגמרא. וכך אפשר למצוא בתנ"ך ובימי ישראל דמויות הלוחמים שהם גם מנהיגי האומה וצדיקי הדורות, ולכן אנו מתייחסים אליהם בחרדת קודש, ובלשונו של מרן הרב, הוא גדולת קודש. יכולנו לבחור בצד הזה של המלחמה ולראות בו את אידיאל הטוב, וכך יש רבים שרואים את דרכם ודרך הציונות בצבא. בוודאי אנחנו מכבדים אותם. מאוד נחשב אצלנו מישהו בעל דרגות, הוא מוסר את נפשו בצה"ל למען העם והמדינה, מוסר את נפשו בחיים לאורך ימים ושנים. אבל האמת היא שצריך לבחון במבחן אמת ובשאלה אמיתית את עצמנו, מהי חובתנו? אנחנו היושבים כאן. זה ודאי שישנה חובת נתינה המוטלת על כל אחד ואחד מאיתנו. חובת נתינה לעם ישראל. עם ישראל מצפה מאיתנו, וכל אחד צריך לעשות חשבון אמיתי, חשבון עמוק עם עצמו, מה הוא יכול לתת לעם ישראל. ואם נשאל את עצמנו באמת, מה נחוץ לאומה ביותר? יותר תורה, יותר רוח, או עוד עורך דין מוצלח? נדמה לנו פעמים רבות שחובת נתינת התורה והעמדת רוח האומה לעם ישראל זהו פרי חיובם של הרבנים. טעות גמורה ביד מי שחושב כך. האומה זקוקה ותזדקק לאנשי רוח. האומה זקוקה לתורה. עם ישראל הגיע לשלב בתהליך השיבה אל הארץ בו יש חובה יותר גדולה להעמיד אנשים ערכיים חמושים בתורה, חמושים ברוח עליונה, ועל ידם לחמש את העם בכוח רוחני, בתורה, במידות, בערכים. יצחק אבינו מברך את יעקב הנכנס אליו כעשיו, ויצחק אבינו אומר לו, או אומר אולי לעצמו, הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. מפרש לנו אחיו של הגר"א, רבי אברהם, יש לו ספר מיוחד מאוד, קטן בכמות ורב באיכות, שכדאי ומומלץ ללמוד אותו, ספר שנקרא מעלות התורה. כותב הוא שם במילים שלי, יצחק אבינו ברך את יעקב אבינו בשני הדברים, גם בכל יעקב וגם בחרב. איך? כאשר, או כל זמן בלשונו, שכל יעקב מתחזק, יהיו לו גם ידי עשיו, ולא יוכל אויב לשלוט בו. הכל כל יעקב לידיים ידי עשיו. ואם חלילה אין כל יעקב מתחזק בתורה, חס וחלילה ידי עשיו יכולות לשלוט ביעקב. הכל כל יעקב, ואז ידי יעקב הופכות להיות ידי עשיו כדי להתגבר על אויביו. ועלו את הדבר הזה רצתה אמנו רבקה, אשר הצילה את בית ישראל באותו מצב. רבקה אמנו, שמעבר הנציב שם במקום כידוע, היא רצתה שיעקב אבינו יקבל את כוח הידיים גם כן, את כוח העולם הזה. אבל כמובן שאין לה ויכוח עם יצחק שעיקר עניינו של יעקב הלא הוא ישראל, עיקר עניינו של יעקב היא התורה. ולכן עבודתנו בבית המדרש עבודת קודשי, ועבודתנו בראש ובראשונה היא להגביר את כל יעקב. וברוך השם מרגישים את לומדי בית המדרש. אני חייב לומר שאני מרגיש את לקיחת האחריות של בני הישיבה במקום שבו אנחנו נמצאים, במצב שבו אחינו באים לא רוצה לומר קשרי המלחמה, אבל בעבודת הצבא, המכינה לקראת קשרי המלחמה. ואחינו הבאים מחול, ברובם הגדול, שווים בימים הללו לחול. ואני מאמין, בעצם נמצא כעת כאן הגרעין של ישיבת ההסדר. ואני מאמין שאפשר ליצור כאן מצב מיוחד של תורה, של עמל, של שמחה, של עבודה, של לימוד בדבקות בתורה ובתפילה עד סוף הזמן, ודווקא בתבנית הזו המצומצמת. ואם נחזור אל השאלה שפתחנו בה, מהי אם כן הישיבה שלנו? מהי ישיבת הסדר? נראה לי לומר שזה לא רק ישיבה קדושה, אלא זו ישיבה של קודש קודשים. ואשתדל לבאר את דבריי. בהקדמתו לספר אורות כותב הרב צבי יהודה ז"ל הגדרה: שפע קודש הקודשים של ספר אורות וכולי וכולי. אורות הוא ספר קודש קודשים. בדרך כלל יש נטייה לחשוב שקודש קודשים זה אורות הקודש. אבל מהו עניינו של ספר אורות? עניינו של ספר אורות שהוא עוסק בקדושת האומה. קדושת האומה קמה לתחייה בארץ ישראל. תחייה של קודש. ומדוע זה קודש קודשים? יורשה לצטט בקצרה קטע קטן מאורות הקודש. יש עולם של חול ועולם של קודש, עולמים של חול ועולמים של קודש, ספרה וסייפה. העולמים סותרים זה את זה. כמובן הסתירה היא סובייקטיבית מצידנו, לא באמת האובייקטיבית. האדם בהשגתו המצומצמת איננו יכול לפשר בין הקודש ובין החול, ולא יכול להשוות את סתירותיהם, והן אמנם מיושבות ברום עולם במכון קודש הקודשים. בדרך כלל יש מלחמה בין קודש וחול, וממילא בין הספרה והסייפה. אבל במבט עליון, במבט של עם ישראל הקם ובונה את קדושתו בתחייה שאנחנו חיים אותה יום יום, במבט העליון הזה אין ביניהם סתירה. ועד רבה, במבט של קודש קודשים הם מתאחדים. אם כן, ישיבת הסדר, ישיבתנו הקדושה המחברת בין חול וקודש, הרי שגם החול מתרומם אל נקודת הקודש, וזהו קודש קודשים ממש. לא רק ישיבה קדושה, אלא ישיבה של קודש קודשים. תורה גדולה נדרשת מאיתנו, תורה גדולה שממנה ממילא נמשך סייפה בגדול. שילוב של תחייה בארץ ישראל, לא שילוב מתפשר של הסדר, הסדר. שילוב גדול, שילוב בין קודש וחול, והחול המתרומם למדרגת הקודש.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.